שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינה במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, ענה קישול הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-16 במאי 2018. איתנו על הקו נמצאים מר אייל חנקין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית סקלר פילוסוף, סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר חנקין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר חנקין. מר חנקין, בבקשה.
בוקר טוב. אני שמח ואני גם גאה להציג את התוצאות של רבעון ראשון 18 של הקבוצה, של קבוצת עזריאלי. אנחנו מסיימים את הרבעון עם תוצאות מצוינות, עם עלייה מרשימה, גם בשורות ה-NOI, גם ב-FFO, גם בשורת הרווח הנקי. גם בשורת הרווח הנקי המנוטרל, גם ברווח הכולל. אנחנו מסיימים את הרבעון עם תפוסות, ממשיכים לסיים עם תפוסות מלאות בנכסים. אנחנו מראים פדיון עם עליות מאוד יפות. זה גם בהתחשב בעובדה שפסח שנה שעברה היה בתחילת אפריל, ואני אתייחס לזה בהמשך. לגבי הפורטפוליו, אנחנו מגדילים את הפורטפוליו בדגש על דייברסיטי. יש לנו פייפליין מאוד אינטנסיבי שאין לו אח ורע במשק הישראלי. אנחנו שמים דגש אדיר על פיתוח, על רכישות חדשות, על סינרגיה ברכישות. הפיתוח הזה מלווה עם מנוע מאוד חזק של אכלוסים. אנחנו למעשה מייצרים NOI שהוא הרבה יותר מהיר ואינטנסיבי ממה שהתוכניות העסקיות הרגילות שלנו ובכלל של המשק מראות, ובאמת זה הישגים מרשימים. לגבי הפעילויות, שוק המשרדים, אנחנו ממשיכים לראות את השוק עם עלייה חזקה וצמיחה בכל האזורים שאנחנו פועלים בהם, בין אם זה תל אביב, הרצליה וחולון. אם בשנת 2017 ראינו הרבה ייזום והרבה היצע וביקוש, סדר גודל של 320 אלף מטר רבוע במער של תל אביב, אנחנו צופים שב-2018-2019 נראה למעשה סיום של האכלוס של ההיצע הקיים, בין אם זה בסרונה או במבנים אחרים. אנחנו נראה סיום של הקמה של כמה פרויקטים פה באזור, שלמעשה היום כבר הם בשיווק מלא. והצפי שלנו, בהינתן של ביקוש רגיל במשק, אני לא מדבר על הביקוש שיש עכשיו, בהינתן של ביקוש רגיל אפילו, זה שב-2020-2021 יש פער שלילי בשטחי משרדים גדולים באזור המרכז, וספציפית בתל אביב ובהרצליה. גם בנכסים הקיימים, באינסטולד בייס הקיים של הקבוצה ובכלל בשוק המשרדים בתל אביב, אנחנו ממשיכים לראות שיעורי תפוסה מאוד גבוהים ועלייה בשכר דירה. המגדלים החדשים שסיימו את הבנייה בשנת 2017 למעשה מאוכלסים ומתאכלסים בחברות שצומחות ובחברות שרוצות לשדרג את איכות השטחים שהן שוכרות. בהקשר הזה אני יכול לציין שאנחנו מזהים עלייה והדרישה ברמת הגמר של המשרדים שהיום מתאכלסים, שאנחנו אוהבים את זה כי אנחנו עושים, מייצרים רמות גמר מאוד גבוהות ומקפידים על זה. גם בהרצליה אנחנו מזהים מיצוי של זכויות בנייה עם התקדמות של וסיום של פרויקטים. אנחנו לא רואים צפי להוספת זכויות חדשות עד להגעה של פתרונות תחבורתיים, וכל האזור הזה של צומת הסירה זה אזור של הבנתנו מהעירייה, עד שאין שם פתרון, למעשה לא יהיה זכויות בנייה חדשות, וגם שם למעשה יהיה ביקוש שהוא גדול מההיצע. בצד של הביקוש ממשיכה מגמה של התחזקות הביקושים לשטחים גדולים בתוך מרכזי הערים. אם הייתה מגמה לפני 10 שנים של יציאה של חברות ממרכזי הערים לערי לוויין, היום ניתן לראות בבירור את הדרישה לשטחים גדולים בתוך מרכזי הערים, וזה במטרה למשוך את העובדים הטובים ביותר ומה שזה מייצר זה שלוקחים שטחים בשכר דירה גבוה למטר, כאשר רוצים גם הרבה מטראז' החברות. בערי הלוויין יש דרישה לשטחים קטנים, בדיוק הפוך, ומה שאנחנו רואים בראשונים ובחולון, שחברות שנותנות שירותים, חברות שהן קצת פחות הייטק, למעשה מאכלסות את השטחים שם. דיברנו וערכנו בעבר, ואכן זה קורה. מה שקורה עם הביקושים, זה ביקושים לשטחים מאוד גדולים של חברות מאוד גדולות, מה שמייצר דלתות מאוד ברורות בהיצע ובסגמנטציה של השוק. אם יש שני בניינים זהים, ויש בניינים שהסחורה מאוד דומה, שאחד הוא קבוצת רכישה והשני הוא לנדלורד אחד, אנחנו גם מזהים בעיות ואתגרים מאוד גדולים בשיווק של בניין שהוא קבוצות רכישה. אנחנו גם מזהים פערי מחירים למטר רבוע של סדר גודל של 25% בין בניינים שהם קבוצות רכישה לבניינים שהם בעל בית אחד. בהקשר הזה, רק להבין את המספרים, אנחנו היום מדברים על השכרות שלנו בשטחים שכבר כמעט ונגמרו, על סדר גודל של 155 שקל למטר רבוע ברמת גמר, שזה מספרים שהם כמעט פי שתיים מהמספרים שאנחנו צפינו כשבנינו את הבניינים. זה מספרים פנומנליים, גם חוזים ארוכים עם טננטס מאוד חזקים. עוד תופעה שאנחנו מזהים זה חללי עבודה משותפים. זה בהחלט מגמה בולטת בשוק של ההשכרות. אנחנו ערים לה, אנחנו משתתפים בטרנד הזה, כשאנחנו חווים המשך צמיחה וצריכת שטחים כאלה בשוק. יש כיום סדר גודל של 35 שחקנים בתחום בישראל, אנחנו מעריכים שישארו סדר גודל של 3-4, יש כאן תקורות והון חוזר גבוה. בנקודה הזאת אני רוצה לציין שאנחנו מבדילים בין שטחים קטנים בגמר, ששם אנחנו עם יתרון מובהק, בייחוד עוד פעם בערי סמי לוויין כמו חולון וראשון, אנחנו מאוד מצליחים בהשכרה ובתפיסה הזאת, לבין חברות שמציעות שירותי קהילה מלאים. שם אנחנו למעשה בוחנים ויש כניסה עמוקה יותר לטיפול השטחים וטיפול בסוחר של החברות האלה. לגבי הפיתוחים שלנו בחברה, כמה דברים. אחד, שרונה הוא 98% מגדל חתום. 98% חוזים פרם. יש עוד 2% סדר גודל, שאנחנו בטיוטות מתקדמות, גם עם חברות של הרבה שנים, חברות טכנולוגיה גדולות, חזקות, גם לחוזים ארוכים. אנחנו הכנסנו השנה סדר גודל של 40,000, או מאכלסים השנה סדר גודל של 40,000 מטר רבוע, והקצב הוא גבוה בסדרי גודל ממה שתכננו. אנחנו שבוע הבא נוסעים לכנס בשיקגו של תחרות של גורדי שחקים עולמית שעלינו שם לגמר, קוראים לזה CTBUH. אנחנו למעשה מקווים שאנחנו בבסט אנד פיינל, אנחנו מקווים שנקבל שם את הפרסים שצריכים לקבל, אבל בעניין הזה הוא בסטנדרטים אחרים ממה שהיה עד היום בשוק. אנחנו רואים את זה גם בקצב, גם בביקוש וגם בשכר דירה. בנושא הזה אנחנו נשלח לקהל, לאנשים שבצד השני של הטלפון, ותרשמו בבקשה, 7 ביוני הולך להיות אירוע חריג בתל אביב של הלאונצ'ינג של הבניין, אירוע באמת, מה שגם הסתכלו עליו ביוטיוב הרבה שנים, יש פה ויכוח מה הסתכלו יותר, אירוויזיון או זה, אני חושב שזה. אנחנו נוציא זימונים, save the date, להערכתי היום יגיע אליכם למיילים. מאוד נרצה ונשמח שתהיו שם. ראשונים, 98% השכרות, נשאר שם 400 מטר. אנחנו למעשה משווקים שם בייחוד שטחים קטנים, רמת גמר. מתחילת השנה הכנסנו עוד 6,000 מטר רבוע, ולמעשה זו דוגמה מצוינת לשוני בביקושים בין תל אביב למעגל שני, שמה שאפשר לראות אם בתל אביב מחפשים מעטפת, הרבה מטראז' חברות גדולות. מעגל שני, אני חושב שפיצחנו את הפורמולה של משרדים קטנים, רמת גמר, גם שכר דירה יפה. שני הפרויקטים האלה, רק להבנה, מייצרים פה סדרי גודל של גידול ב-NOI, של מספרים פנומנליים שמגיעים הרבה יותר, גם בעוצמות יותר גבוהות וגם הרבה יותר מהר ממה שציפינו. בחולון אנחנו ממשיכים, אנחנו חוצים כבר את ה-90% אכלוסים על 120 אלף מטר רבוע, אז ריאלי טאון הוא לקראת סגירה של הבניין הראשון מלא, אבל למעשה בונים שם בקצב חזק בשביל לקחת ולהתחיל אכלוס במהלך שנת 2020. אז ריאלי תל אביב, שלושת הבניינים בסך הכל, אנחנו בחוזים שהשכר דירה הוא גם גבוה והוא גם עדיין בעלייה, ואנחנו בתפוסות של כמעט 100%. אנחנו בתהליך של השבחה של הנכס, אנחנו 20 שנה נכס, ולמעשה כל נושא הלובעים והמעליות והלובעים של כל הקומות והשירותים והמערכות, אנחנו כאן בתוכנית גדולה שצפויה להיגמר עד סוף 2019 בשביל לקחת ולהביא את הנכס הזה מחדש לעד של נכסים בתל אביב. סך הכל נושא המשרדים רץ בנושא החזק עם צפי לביקוש גבוה בסדר גודל מההיצע ב3-4 שנים הקרובות. לגבי שוק המסחר, אז ברמת היצע כמה דברים. אחד, שנת 2015 התפספו, תלוי איך סופרים את זה, בין 23 ל-25 מרכזים מסחריים בארץ, של סדר גודל של 200 אלף מטר רבוע, לשנת 2015. שנת 2017 התווספו למשק 6 מרכזים עם פחות מ-80 אלף מטר. 18-19, בשתי השנים האלה אנחנו צופים סדר גודל של 5 מרכזים אמיתיים, עם ממוצע של בין 50 ל-60 אלף מטר רבוע שהתווספו לפורטפוליו. אגב, זה הנחת, תחת הנחת עבודה שהמרכז בגלילות יגמרו אותו ב-2019, זה בכלל לא ברור שזה יקרה, אני מקווה בשבילם שזה יקרה. אז זה בצד של ההיצע. בצד של הביקוש, אנחנו לפחות צופים את הנתונים הבאים. אחד, עם הגידול באוכלוסייה 1.8%. עם התחזית של משרד האוצר לגידול בהוצאה הפרטית הוא 3.6%. עם העלייה בשכר החציוני, עם השפל באבטלה, הצפי שלנו לגידול בצריכה פרטית רלוונטית אלינו. אני מוריד מכוניות, אני מוריד טיסות לחול, רלוונטי אלינו, הוא 5.5% גידול שנתי במסחר הרלוונטי לקבוצת עזריאלי. עכשיו, אם המסחר הרלוונטי היום לקבוצת עזריאלי הוא סדר גודל של 15.6 מיליארד שקל בחודש, אגב, מתוך זה בין 7-8% זה אי-קומרס. האי-קומרס גדל ב-15% כרגע קצב שנתי, אגב, מתמתן קצב הגידול של האי-קומרס, שגם שם אנחנו משקיעים הרבה ונכנסים לזה כמו שרק אנחנו יודעים. אז אפשר לראות שעל ה-7-8%, צורך עניין 7.5%, אם הוא גדל ב-15% שנתי, אז מתוך סך ההוגה זה סדר גודל 1% גידול, שהוא לוקח מתוך ה-5.5% גידול שדיברתי עליו לפני זה. נשאר 4.5%, קצת הולך לחול, 4% גידול על 15.6 מיליארד שקל מחירות בחודש, מייצר מצב שהצורך של המשק בשנים הקרובות זה שכל שנה, כל שנה, יתווסף למשק עוד קבוצת קניוני עזריאלי כפול 1.5. זה המשמעויות של זה. הולך לארצות הברית, ארצות הברית כמה דברים, אחד בשניים, כמעט 3 רבעונים אחרונים, השיעור של המסחר באי-קומרס הוא 9.1% יציב, הוא נעצר. הוא גדל מאוד כי הוא צריך לשמור את ה-9.1, אבל כרגע הוא לא גדל. הקצב גידול שלו אפילו קטן. ארצות הברית 5 מטר רבוע פר קפיטה, בארץ 1.15. בין גדרה לחדרה 1.34 מטר רבוע לקפיטה, זאת אומרת, על הגידולים שישארו פה במסחר של הבריקס אנד מורטר, לי לא ברור איך נהיה היצע, לא ברור לי. ולכן יש כאן אופק, נקרא לו מעניין, אני חושב שזה אופק טוב, ומי שלוקח כמו קבוצת עזריאלי וגם משביח את הנכסים, אז אני חושב שהדבר הזה יודע להביא אותו למקומות חזקים ואופק לפחות יציב, אם לא מעבר לזה. התפתחויות קצת אצלנו בקניונים, חיפה, קניון ותיק, עובר שינויים מהותיים. פתחנו אורבניקה 2500 מטר, אנחנו משנים את כל ההיצע של הבתי קפה, אנחנו בתחילת יוני פותחים סניף של רמי לוי ראשון בחיפה. אנחנו צופים אגב שהטראפיק יגדל ב-15% בקניון. ניו פארם אנחנו מכניסים שם בקונספט חדש. אנחנו מכשירים שם מתחם קיים של בתי קולנוע שהיה סגור, למעשה אנחנו מכשירים שם מטראז', זה גם יגדיל NOI, זה גם יגדיל חוויה, זה גם יגדיל טראפיק, אירוע מעניין. אנחנו משנים את כל ומשפרים ומייצבים את התמיל בקניון מודיעין. קניון הנגב, עבר שיפוץ מסיבי, חידשנו את התמיל, יש שם מהפכה, אורבניקה שמפכה את המקום. אנחנו מוסיפים שם חדרי כושר, אנחנו פותחים שם חנות דגל של רנואר, חנות של פוקס חדשה, זרה משופצת ומשודרגת, פול אנד בר, אנחנו רואים שם תוצאות בין העיניים, גם בהיבט של שכר דירה, גם בהיבט של פדיונות, הקניון הזה זה לא מה שהיה לפני 4 שנים. ירושלים עבר שיפוץ מסיבי, כבר כמה שנים זה הקניון המצליח במספר 1 בישראל. אנחנו כרגע עברנו כבר ועדה מקומית לטאבה חדשה, אנחנו בוועדה מחוזית אמורים להיות בחודשיים הקרובים, שהמשמעות של זה גידול של 12,500 מטר מסחר, עוד משרדים, אנחנו הולכים לבנות שם דיור מוגן, הולכים לקחת להגדיל את הנכס ותאנו היה בסדרי גודל, עזריאלי תל אביב, ממשיכים לשנות ולחדש כאן את התמהיל, אמרנו שיפוץ מדהים של הפודקורט, שתי קומות, ב-12 ביוני יש השקה. אנחנו עושים עדכון של כל התמהיל של החנויות מרשתות חדשות, דרך רשתות קיימות שאנחנו מגדילים את החנויות. אנחנו נכניסים עוד מסעדות איכות מחוץ למתחם של האוכל, אנחנו הולכים לייצר כאן עוד בתי קולנוע ודברים נוספים. על זכויות בנייה שיש לנו שלא אוכלות מהמטרש הקיים. גם ייצר עוד NOI, עוד טראפיק, עוד חוויה בקניון. גם בחולון, גם בקריית אתא, אנחנו מכניסים גם מסעדות וגם חדרי כושר, וגם מתחילים בחולון שיפוץ מאוד גדול, למרות שהקניון הזה הוא בגידול. אוטלט הרצליה שינינו את כל התמהיל. ראשונים חתמנו שלשום על חוזה עם זאפה. שלמעשה הולך להיות שם על הגג של הקניון בדומה למה שקורה בהרצליה, ויגדיל שם את התנועה ויגדיל שם את החוויה. מהצד השני שני דברים, אחד לוג'יה, מזכיר, זה מתחם שאנחנו התחלנו עכשיו לבנות שם, 220 אלף מטר רבוע של משרדים, מסחר, עירוב שימושים, קונספט חדש, אנחנו הולכים, מה שקרה זה לא חולון, זה ישראל. מה שעשינו בדבר הזה למעשה בשביל הדיפון והחפירה, אנחנו בשורטרם מפנים שם NOI, מורידים NOI של כמה מיליונים ברבעון, למעשה פינינו שם סוחרים, השארנו את השטח ומתחילים שם לבנות, ועוד פעם אנחנו יורים רחוק, וזה חזון רחוק שאנחנו משלמים עליו בפיצוחים וגרעינים בזמן הקרוב. פדיונות, אני לא נגעתי לזה, סך הכל פדיונות מאוד חזקים ברבעון, מזכיר, שרבעון קודם בשבוע הראשון של אפריל היה רק פסח, עדיין כשמשווים רבעון מול רבעון בניטרול או לא בניטרול המספרים יפים. רצינו לפרסם את המספרים כולל אפריל, אבל השנה הקדמנו את הדוחות בגלל התערוכה הזאת בשיקגו שאנחנו צריכים להתארגן ולצאת אליה, ולמרות זאת אנחנו רואים סך כל מספרים גדולים. דיור מוגן, כמה מילים. תוחלת החיים במדינה מתארכת. אנחנו ממשיכים לראות ביקוש קשיח. אנחנו בבתים קיימים יודעים להעלות מחירים ולשמור על תפוסות ועל ביקושים. אנחנו היום באחוז חדירה בארץ של 2%, זה קצת מתחיל לעלות. בכל העולם המערבי זה סדר גודל של 4%. אנחנו בחמש שנים הקרובות צופים שיהיה מחסור של סדר גודל של 10,000 יחידות דיור. מזכיר שדיור מוגן הוא בין 250 ל-350 יחידות דיור. זה אומר שיהיה כאן מקום לבין 30 ל-40 בתי דיור מוגן שצריכים להיבנות, והרמה היום זה 5 כוכבים, זאת אומרת צריך שם גורמים גדולים. והנכסים הקיימים, פלס תל אביב ב-100% תפוסה, אותו דבר רעננה. נכסים באיזום, את פלס מודיעין, שזה רמה אחרת של דיור מוגן, אנחנו הולכים להכלס על פי תוכנית, קרי אוקטובר הלאונצ'ינג, יהיה על זה אירוע, גם על זה אנחנו נזמין. יש שם נתונים outstanding של ביקוש, שאם עד היום רוב הדיור המוגן נפתח ואז מתחיל להיחתם, שם היום אנחנו כבר חוצים את ה-60% חוזים firm, ואני צופה שאנחנו נגיע ל-70% ב-day one, כשאנחנו מתניעים את הדיור המוגן הזה. להביא עבודות שלד מתקדמות, חצינו את ה-20% חוזים חתומים, וגם בראשון אנחנו למעשה בימים אלו מקבלים מטלים של דיפונד וחפירה ומתניעים את הפרויקט. נכסים באיזום, שאני חושב שזה אסט ודיפרנשייטר גדול של עזריאלי מול השוק. אני מזכיר, היום עזריאלי זה 1,145,000 מטר רבוע נדלן מניב. יש לנו בצנרת לשלוש עד שש שנים הקרובות, לפני שאמרתי, לפני שאנחנו מתייחסים לחוזים שיש לנו לפרויקטים ולהתקשרויות שיש לנו בפייפ, יש עוד 664,000 מטר רבוע. זה אומר שעזריאלי בעוד 3 עד 6 שנים של היום היא 60% ממה שהיא תהיה. זה כמעט הכפלה של עזריאלי. ידיעות אחרונות, המגדל מגיע ל-150,000 מטר, 91 קומות, קיבלנו התב"ע מאושרת, אנחנו רצים על זה. עזריאלי טאון, אנחנו קנינו, מזכיר את המגרש הסמוך, מיד התייחס לזה, אנחנו הולכים לעבור שם את 100,000 מטר רבוע, בונים שם פארק מדהים עם 3 בניינים. חולון המנור, אנחנו למעשה מתקדמים ל-2020 עם 28,000 מטר רבוע, חולון 3, מה שדיברתי, לוג'יה, 220,000 מטר, פלס מודיעין, פלס להבים, פלס רקפות, דיברתי על זה, סך הכל תנופה של הרבה מיליארדים. והנושא של רכישות, אנחנו מקפידים להמשיך ולרכוש סינרגיות. סינרגיה זה אחד ועוד אחד גדול מהשלם, בין אם זה מגרש 21, 8 שנים חיכינו לזה. שזה סמוך לקניון מודיעין, אנחנו מגדילים שם את הטאבה ב-40%, מכניסים שם גם מלונאות, גם מגורים, גם מסחר, גם משרדים, משביחים שם את כל הכיכר. פתח תקווה, אנחנו הולכים להוציא טאבה של 600%. 600% על המגרש, שזה 160,000 מטר רבוע. שלמעשה אנחנו הולכים לחבר את זה לקומפלקס של טבע היום. מבנה גזית שקנינו לאחרונה מחוץ לרבעון, באפריל, עשינו את הקלוזינג ב-14 למייל השבוע. אנחנו למעשה הולכים לחבר את זה לפארק ולעשות שם פארק מדהים באמצע תל אביב. גם מרוב שימושים, הרבה מאוד מטראז' ולדעתי NOI ברמות של שרונה ומרכז עזריאלי. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס למספרים בזה. עד כאן אני מעביר את המיקרופון לעירית, שתעשה מעבר על התוצאות, בבקשה.
טוב, בוקר טוב לכולם. אז אני יותר אתמקד בדוחות הכספיים, בתוצאות של החברה, ואנחנו באמת רואים ככה בתוצאות של הרבעון הראשון את המשך הצמיחה והתנופה של הקבוצה. כל הפרמטרים התפעוליים של החברה הציגו תוצאות מצוינות, עלייה של כ-10% ב-NOI מ-338 מיליון ש"ח ברבעון הראשון 2017 ל-371 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. את עיקר הגידול אנחנו מייחסים לפתיחת הקניון והמשרדים בראשונים, שפתחנו במרץ 2017, וכמובן לפתיחה של המשרדים בשרונה ביולי 2017, אם כי עדיין זה בהיקפים הרבה יותר מצומצמים ממה שזה ישפיע בהמשך. אני רוצה ככה להסב את תשומת לבכם לשני אירועים שהושלמו בשנת 2017 ובאו לידי ביטוי בתקופת של הדוח הנוכחית של הרבעון הראשון 2018. הראשון זה המבנה, שזה הקרקע שרכשנו, מה שאנחנו קוראים לו חולון 3, הקרקע שרכשנו מלוג'יה בחולון. רכשנו את הקרקע בשנת 2016, כאשר היה על זה שטחים מניבים שמראש יועדו להריסה כדי לבנות פרויקט רחב מאוד בהיקף של 220 אלף מטר. אנחנו נהננו מה-NOI בתקופה מהרכישה ועד לתום שנת 2017. אנחנו כעת מקדמים את העבודות בפרויקט הזה, ולכן הרסנו את המבנים שהניבו לנו שם הכנסות, ואנחנו נראה שמה-NOI הצפוי לשנת 2018 ייגרע כ-10 מיליון שקלים בגין אותם מבנים שנהרסו. כמובן, זה בשורות טובות, זה להמשך פיתוח העתידי של פרויקט מאוד גדול שייבנה שם. האירוע השני שהושלם גם הוא בסוף 2017, אנחנו הגדלנו את ההחזקות בשני נכסים בארצות הברית, על ידי רכישת חלק אחד השותפים באותם נכסים. בנכס הראשון עלינו באחוז החזקה מ-33% ל-66%, בנכס השני עלינו מ-45% ל-70%, וההשפעה על ה-NOI תהיה גידול של כ-3 מיליון דולר בשנה. ב-FFO אנחנו רואים גידול של 11% ללא תרומת הדיור המוגן, וכ-5% בכלל פעילות הנדלן המניב שבא לידי ביטוי ב-FFO. עלינו מ-253 מיליון ש"ח ל-266 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. את עיקר הגידול אנחנו מייחסים לגידול ב-NOI, כמו שפירטתי קודם, ולהפחתת הוצאות הריבית של החברה. אני רוצה להזכיר שה-FFO במגזר דיון מוגן כולל הרבה פעמים רכיבים חד פעמיים מאכלוס לראשונה של דירות, ולכן הוא לא יציב כמו שאפשר ככה לחזות ולצפות ב-FFO של שאר הפעילויות של משרדים או של מסחר, ולכן אנחנו מציגים את הנתון עם הדיור המוגן ובלי הדיור המוגן. כמובן שיפתח הפרויקט במודיעין, אנחנו נראה פתאום עלייה מאוד משמעותית ב-FFO של הדיור המוגן, ב-FFO הכללי של הקבוצה, אבל כמובן שכולנו מבינים שזה משהו חד פעמי, שאחרי זה העסק מתייצב ואז נהנים מה-FFO של תחלופת הדירות. אנחנו רואים גידול בסיים פרופרטי NOI של כאחוז אחד, הסיים פרופרטי NOI לא כולל את תרומתם של עזריאלי ראשונים, עזריאלי שרונה ומבני המסחר על הקרקע שנרכשה מלוג'יה בחולון. אנחנו רואים שיעורי תפוסה גבוהים מאוד שעומדים על כ-99% בנכסים בישראל שאכלוסם הראשוני הושלם. בד בבד עם השיפורים בפרמטרים התפעוליים שנובעים מהנכסים המניבים, אנחנו שוקדים במרץ על המשך הפיתוח והיזום של הנכסים בהקמה, שמהווים את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בעתיד. במהלך הרבעון, החברה השקיעה כ-332 מיליון ש"ח בהמשך הבנייה של הנכסים המניבים, בנכסים בהקמה וברכישת הנכסים החדשים. סכום הזה כולל את רכישת הקרקע שסמוכה לקניון מודיעין, שאנחנו מתכוונים לפתח בהמשך ויתעצים את הפעילות הקיימת במודיעין. אנחנו פועלים להשלמתם של הפרויקטים בהקמה בהתאם ללוז שנקבע, ובעוד 4 חודשים אנחנו כבר נפתח את הדיור המוגן הראשון שהחברה הקימה בעיר מודיעין. ברבעון הזה אנחנו לא מעדכנים את הערכות השווי של נכסי הנדלן להשקעה. אנחנו בדרך כלל נוהגים לעדכן את הערכות השווי פעמיים בשנה, בתום הרבעון השני ובתום הרבעון הרביעי. עם זאת, עיקר ההוצאה מהתאמת שווי הוגן בדוחות מיוחסת לתשלומי מס רכישה בגין רכישת הקרקע במודיעין, וכן לתשלומי היטלי השבחה בגין הפרויקט בראשונים. שיעור ההיוון הממוצע על נכסי החברה המניבים נשאר ללא שינוי מרבעון קודם, ועומד על 7.4%. בתקופת הדוח אנחנו השלמנו גיוס מוצלח מאוד של אגרות חוב ציבוריות בסך 1.4 מיליארד שקלים, כאשר סך הביקושים עמד על כ-2 מיליארד שקלים. הגיוס בוצע בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ד', המח"מ הממוצע של הרחבה כ-6 שנים, בתשואה של 0.94% צמודת מדד. לאחר גיוס זה, הריבית הממוצעת של החברה עומדת על כ-1.7%, ומח"מ החוב הוארך ל-4.6 שנים. לחברה יתרת מזומנים ופיקדונות לתום הרבעון על סך כ-2.3 מיליארד ש"ח, וסך היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה אינו מעל ל-21 מיליארד ש"ח, מהווה כ-70% מנכסי החברה. החוב נטו למאזן הינו כ-25% ביחס ההון העצמי למאזן כ-52% דומה לרבעונים קודמים. הוצאות המימון של החברה בתקופת הדוח הסתכמו בכ-23 מיליון ש"ח לעומת כ-29 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות נובע בעיקר מהפחתת הוצאות הריבית בחברה על אף הגידול בהיקף החוב, וכן הוא נובע מירידת המדד שירד ב-0.3% בתקופת הדוח בהשוואה ל-0.2% בתקופה המקבילה. אבל אני רוצה לסייג את זה, כי אנחנו לא נהנים מכל ירידת המדד של ה-0.3%. חלק ערי מההלוואות שלנו, בעצם מדד הבסיס בו הוא יותר גבוה מהמדד הנוכחי, ולכן אנחנו לא נהנים מירידה מעבר לקרן, מה שאומר כאשר יעלה המדד, אנחנו לא נרשום הוצאות מימון. יש לנו מחסנית של כ-34 מיליון ש"ח, שלא תגדיל לנו את סך ההתחייבויות וגם לא תגדיל את הוצאות המימון של החברה בעת עליית מדד. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-259 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-240 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-8%, ואילו הרווח הכולל הסתכם בכ-277 מיליון ש"ח, גידול של כ-54% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי בין הרווח הנקי לרווח הכולל נובע מהשפעת שינוי שער החליפין של הדולר האמריקאי. ההון המיוחס לבעלי המניות בתום הרבעון הסתכם בכ-16 מיליארד ש"ח, וזאת לאחר הקטנת העודפים בסכום של 520 מיליון ש"ח בגין הדיבידנד שהוכרז. וכעת נעבור לשלב השאלות והתשובות.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מברורית פיין מלידר שוקי הון. ברורית, בבקשה.
היי לכולם, ברוכות על הדוח. יש לי מספר שאלות קצרות. בקשר למנחם בגין ה-148 שרכשתם עכשיו, האם יש כוונה לפתח את זה בעצם לפני הרחבת מרכז עזריאלי? ורציתי לשאול אם יש גם, אתם הולכים לפעול לקבל זכויות נוספות בקרקע שקיבלתם, אבל בגלל שאמרת כבר שזה יהיה פרויקט של 100,000, אז אני מניחה שלא, יחד עם עזריאלי טאון, זו שאלה אחת. שאלה שנייה שלי בקשר לתחום הקניונים. הרבעון ראינו תזרים של 205 מיליון שקל, NOI, סליחה, וברבעון הקודם, אם אני לא טועה, היה 210 מיליון שקל, מדוע הייתה ירידה בין הרבעון הרביעי לרבעון הראשון. וקצת אולי על הקרקע במודיעין, אם אפשר, אני מבינה שזה שימוש מעורב וכרגע אתם עדיין לא דיווחתם על החלוקה ביניהם, אבל אני מניחה שעיקר הקרקע נרכשה בשביל המסחר, להגדיל את הקניון מעבר ל-20,000, אם אפשר להתייחס לזה. תודה.
שלום, תודה. כמה התייחסויות. אחד, הקרקע במנחם בגין להלן מבנה גזית. אחד, לוז, א' זה משתלב עם עזריאלי טאון. בית הלוז של...
עזריאלי טאון, אז אני שואלת אם זה כבר התחבר עכשיו, זה אומר שזה יהיה לפני הרחבת מרכז עזריאלי.
אוקיי, אז אני עונה. אז אחד הלוז יהיה, אני מעריך, איפשהו סביב בין 2022 ל-2020, זה יהיה בין האכלוס הראשוני של עזריאלי טאון לבין האכלוס של מרכז עזריאלי של ידיעות אחרונות והרחבה פה. איפשהו באמצע, למה איפשהו באמצע? כי אנחנו כן, מה שאנחנו מדווחים עכשיו זה על הזכויות שיש לנו, אנחנו כן הולכים לפתח שם זכויות, שאנחנו כרגע לא, מה שיש לנו תוכניות גדולות על זה, שאנחנו כרגע לא יכולים, אנחנו לא מתאמים לא עם העירייה עדיין, ולא עם השוק בשביל לקחת ולהוציא אותן, אבל כן אנחנו עובדים שם על פיתוח מאוד אינטנסיבי של זכויות בנייה, זה אחד. גם השילוב מבחינה ארכיטקטונית עם ה... עם ה... איך שזה ישתלב עם הפארק, זה מה שגע זה שפה אחרת. אז זה בהיבט של גם זמנים וגם זכויות בנייה. הזמנים, עוד פעם לשאלתך, זה בין, אני מעריך, בין 2022 ל-2025, איפשהו באמצע. מזכיר בניין C, הבניין הראשון שם, מתאכלס בסוף 2020. לגבי NOI קניונים, אז בגדול עירית התייחסה לזה, עיקר אם יש שם דלטות, אז עיקר הדלטות זה לוג'יה, זה כמעט 3 מיליון שקל ברבעון. יש שם עוד עבודות כאלה ואחרות שאנחנו מבצעים בסטאפ של המכונה על שינויי תמהיל וכדומה, עם חוזים מאוד ארוכים, עם טננס גדולים, שיכול להיות שזה קצת פוגע ימינה ושמאלה, אבל לסך הכל אפשר לצפות שזה יישאר ביציבות בתקופה הקרובה על המספרים האלה. מודיעין, אנחנו חושבים שמסחר זה, כמובן שיש שם שילוב של המסחר, אבל זה חלק קטן דווקא מהסינרגיה של המגרש. הסינרגיה הגדולה זה שהולך להיות שם קומפלקס חי, שמייצר עוד טראפיק ומייצר עוד נגישות של אנשים, ומייצר שם עוד סגירה גם עם התחנת רכבת, וגם הכיכר שם מאוד תקום לתחייה, וגם עם הקניון, וגם עם אלון שיהיה שם, וגם עם הרבה מאוד פסיליטיז ושימושים, שיהפכו את זה למשהו אחר, שגם יש בתוכו מסחר, אבל לא רק זה, כמו שאמרת, אנחנו כרגע גם מגדילים שם את הטאבה, וגם אנחנו עובדים שם לתמיל המדויק. אני מעריך שבחודשים הקרובים אנחנו כבר נתייצב על תוכנית.
תודה רבה.
שאלה הבאה מדוד גבאי מאקסלנס. דוד, בבקשה.
שלום, היה לעירית וברכות על התוצאות. השאלה שלי בנוגע לשכר דירה בתחום המשרדי, אתם מדברים על עליות בשכר דירה, למה זה לא מתרגם בצמיחה ב-Same Property NOI?
אני חושב שהדבר העיקרי זה ש גם אם אתה עולה ב-8% בחוזים במרכז עזריאלי, אם תסתכל על החוזים פה, יש כאן חוזים של 15 ו-20 שנה. ולכן נקרא זה ה-working capital של חוזים חדשים, כלומר השינויים בחוזים חדשים הם מספרים נגלקטבל, א', זה מגמה, וב', הם מספרים נגלקטבל שלוקח שנה מול שנה או רבעון מול רבעון, לוקח להם זמן עד שמייצרים אימפקט. ולכן אני חושב שבסופו של יום, אני צופה לגידול מאוד מתון ב-NOI, כי רוב החוזים כאן נעולים. אני יכול כן להתייחס לדבר אחד, יש כאן 22 אלף מטר של בזק, בזק היה פה לקוח עוגן בתחילת הבניין, ממש בהתחלה, שקיבל כאן כמו לקוח עוגן בבניין שהיה פה מזכיר כמה פחונים ותחנה ומגרש של אוטובוסים. הסיפור הזה של בזק זה אופורטיוניטי אדיר, והחוזה שלו נגמר בלי אופציות בסוף 2020. עכשיו אם בזק היום משלם עשרות אחוזים מתחת למחירי השוק, אז ברור לשנינו שהדבר הזה, כשזה יקרה, זה קפיצה גדולה. אני לא רוצה עכשיו לדבר כי אנחנו שוב בהתנהלויות כאלו ואחרות, אבל אחד, כמות המטראז' שמתחדשת כאן לשאלתך היא יחסית נמוכה, אבל היא מתחדשת ובחוזים יותר גבוהים. ושתיים, הליפ הבא זה שנת 2020, כשמתפנה פה הרבה מאוד מטראז' סופר איכותי שאפשר לעשות איתו הרבה, או נשאר בזק במחירים אחרים.
אוקיי, מובן. שאלה נוספת, לגבי האכלוסים בשרונה, לפחות לפי הצפי שלי, אני ציפיתי לתהליך קצת יותר מהיר. לפי החישוב שלי היה תוספת של 10 מיליון שקל בסך הכל, מול רבעון הקודם שהיה תוספת של 15. כמובן זה כולל את ראשונים. אם תוכל להסביר מה צפוי במגמת של האכלוסים קדימה בשרונה, ולמה היה טיפה, לפחות לפי הבנתי, ירידה ברבעון ראשון.
אני אני מנסה למצוא מאיפה אתה משיג את המספרות האלה, כי אנחנו above expectations.
לפי דעתי היו 25 מיליון תוספת כאילו בשני רבעונים, ש-15 מיליון שקל זה התוספת של רבעון רביעי, זאת אומרת תוספת של 10 מיליון שקל ברבעון ראשון, לפי הבנתי.
דוד, אנחנו לא פרסמנו את הנתונים של של שרונה באופן ספציפי, ולכן קשה לנו להתייחס לנתונים שלא מפורסמים בדוחות. אני יכולה להגיד לך שהתוספות של שרונה היו יותר גבוהות ממה שאתה מציין, ואנחנו עומדים בקצב אכלוס שפרסמנו, אנחנו עומדים על 74,000 מטר שהתאכלסו, זה פשוט קורה בהדרגתיות במהלך הרבעון, ולא הכל מתחיל בראשון לראשון, לפעמים זה מתחיל גם בפברואר, לפעמים במרץ, אבל לגמרי זה עומד בקצב ובתחזית שפורסמה.
אוקיי, מצוין, תודה.
השאלה הבאה מעומר וונש ממגדל. עומר, בבקשה.
שלום לכל הנוכחים, ברכות על התוצאות. רציתי לשאול לגבי כמה שאלות קטנות, אחד לגבי המסחר בשרונה, מה קורה? זה עדיין מופיע שמנחצים בהקמה, יש איזושהי תוכנית כבר. דבר שני, הנכסים בהקמה, אני פחות או יותר מבין ממה שהסברתי רית, אבל עדיין בעצם ההשקעות בחלקם יותר גבוהות משוויים בספרים. זה שערוכים הכי שמרנים שיכולים להיות. ושאלה שלישית זה נושא של לומיקארד, השערוכים, כי עכשיו כל הנושא כרטיסי אשראי מאוד מאוד בתקשורת ושוויים וכו', אם תוכלו טיפה להרחיב.
כן, לגבי המסחר בשרונה, אני מקווה שנצא בבשורות מאוד בקרוב על דברים מדהימים שאנחנו עושים שם. אני אומר באופן כללי וספציפי, יש פה כל מיני, אני לא רוצה להיכנס לבאזוורדס וכל מיני מילים יפות, אבל יש פה איזשהו נטייה לקרוא לזה Mall of the Future, זאת אומרת, איך רוצים שיראה קניון ב-2030, זה מה שאנחנו מנסים לבנות, זה עולה לנו בזמן, אבל אנחנו, we can afford it, ואנחנו מוכנים לשלם על זה. יש שם בנייה של קונספט של במקום לבנות ליירים של חידושים וטכנולוגיות ודברים כאלה, לעשות את זה מהפנדמנטל, זה במאה בנייה. כרגע אנחנו מדברים על רבעון שלישי, לקבל שם טופס 4, אנחנו מדברים על רבעון רביעי ורבעון ראשון 19, שיתחילו שם מסעדות באזור שהוא פייסינג הפארק של שרונה, תאיזו ואחרים. ולגבי, יש לנו שם מסעים התמנים מתקדמים, שנקבוד, אנחנו כבר בטיוטות אחרונות עם כמה דברים מדהימים, שכשהם יצאו אנחנו כמובן, אני לא רוצה לדבר וג, אבל אנחנו נפרסם אותם, אבל מה שאנחנו עושים שם, סיפרתי את זה כבר פעם קודמת, החלטנו שבמקום לעשות קניון של לואי ויטון, פראדה, גוצ'י, שהיה לנו כבר סגרנו את זה על כל הקניון, החלטנו שם כן לקחת ומה שנקרא, לייצר שם משהו קדימה של טכנולוגיה, ספורט, צעיר, ועל זה כרגע אנחנו עובדים, מהתשתיות של הבנייה ועד לסוחרים. אין לנו בעיה, לא הייתה לנו שום בעיה לקחת, לעשות שם קניון רגיל לכל דבר ועניין באוגוסט. שום בעיה, החלטנו לא, אנחנו הולכים שם על הדרך הקשה. שירוחים, אני מציע שירית יתייחס, אני אחזור כזה ללאומיקה.
כן, עומר, אני רוצה ככה לציין, אני אמרתי, אנחנו לא התקנו שירוחים ברבעון הזה, ואני כן רוצה להתייחס לשאלה שאני ככה נשאלת, ואני לא יודעת אם לזה כיוונת, אבל זו הזדמנות טובה לענות על זה. אנחנו מציגים בדוח הדירקטוריון טבלה, שבה אנחנו מציגים את שווי הפרויקט בספרים, ואת העלות שהושקעה. העלות שהושקעה...
אני מדבר, ואז בחלק מהמקרים, העלות שהושקעה גבוהה מהשווי בספרים.
יופי, אז אם כיוונתי לדעתך זה מצוין ואני אסביר את זה. העלות שהושקעה הרבה פעמים כוללת עלויות שבספרים חייבים להפחית אותם. אי אפשר לייחס אותם לשווי. לדוגמה, עלויות של מס רכישה מס רכישה היא אמנם בעלות שהושקעה, אבל בשווי הפרויקט זה לא נכלל. ויכול להיות מצב, מאחר ועוד לא עשינו פה שיערוך למרבית הנכסים ברשימה, שווי הפרויקט יהיה נמוך מהעלות שהושקעה בהם. יש עוד עלויות נוספות, יש היוונים, שהרבה פעמים זה לצד השני, עלות שהושקעה היא בלי היוונים, השווי הפרויקט עם היוונים, ולכן מאוד קשה לייחס לטבלה הזאת עוד איזה שהם מספרים, כי כמו שאתה יודע, לא על הקרקע במודיעין, לא על חולון 3, לא על המנור, לא על פלס דיור מוגן להבים, כל הפרויקטים האלה עדיין לא שוערכו, אפילו לא שיערוך לראשונה. ולכן עוד הטבלאות האלה, יש בהם כל מיני שינויים שנובעים באמת מתקני החשבונאות.
אבל שאתם מעריכים שהשווי יותר גבוה בעצם.
יש איזושהי נקודת פיתול שבה למעשה השיערוך מתחיל להיות על בסיס, נקרא לזה מאוד בסיס, או השוואה לנכסים מקבילים, או DCF, אנחנו לא שם עדיין.
כן, אנחנו עושים שיערוך לראשונה של נכסים בהקמה, בדרך כלל כשקורים שני תנאים מצטברים, או שאנחנו כבר שיווקנו מעל 25% מהנכס, או שסגרנו חוזים הנדסיים חסומים, עם קבלנים על מעל ל-50% מהנכס, זה בדרך כלל תנאי סף שנותן לנו כבר אשורנס מספיק חזק כדי להעריך את שווי הנכס, ולכן במרבית הנכסים פה עדיין, בנכסים בטח בטווח היותר ארוך, עדיין לא בוצעו שיערוכים. השיערוכים שהכרתם על עזריאלי טאון או על ידיעות אחרונות, נובעים בעצם משיערוך על קרקע, לא כפרויקט בנייה מניב כ-DCF, אלא כשווי קרקע, ואלה השיערוכים שאתם רואים פה.
לגבי לאומי קארד, אז כמו שאתה מכיר, למעשה רגולטורית עד סוף 2019 אנחנו צריכים לצאת, ויש כאן שאלה אם אנחנו צריכים לצאת מלא או חצי, אבל בלי קשר לרגולטור, אנחנו בדרך ליציאה, הבנק צריך לצאת חודש אחרינו. יש שני תהליכים, תהליך אחד נקרא לו גולדמן, שזה למעשה מחירה, שאני מקווה שהתהליך הזה איפשהו באוקטובר נגיע לקראת סיומו. יש הרבה מתעניינים, בייחוד גופים אגב מחוץ לארץ, שלמעשה כרגע מתארגנים על חומר ועל הצעות. והפולבק פוזישן זה למעשה ללכת IPO בארץ. זה למעשה התהליך שאנחנו מתקדמים בו, ואני מקווה שהוא ייגמר חזק.
אם אפשר, עוד שאלה שאמריקאים אומרים לזה, אם תוכל לתת לנו קצת יותר צבע, בנוגע למזכירים בקניונים, דיברת די הרבה על החברות הייטק שמחפשות שטחים גדולים וכו', בעיתונות יש הרבה פעמים סיסמאות ואוניגמן וכל מיני דברים לגבי איך המסעים ומתנים מול הסוחרים העיקריים, הקבוצות הגדולות מתנהלים, ואיך אתם מרגישים את השוק בקניונים של הסוחרים?
אני חושב שהצ'אלנג' הגדול היום בקניונים זה שטחים גדולים. על זה הדיון הגדול. זאת אומרת, היום החניות עוברות מחניות של 700 מטר או 400 מטר לעד 2500 מטר. וזה אתגר אדיר מבחינתנו וגם מבחינת הסוחרים, אני אתן לזה דוגמה. אנחנו היום במודיעין, עושים שם סבב של מותגים שאתה מכיר לחנויות, לשלוש חנויות של, שנמצאות היום בין 400 ל-700 מטר, לגידול של 2,000-2,500 מטר, אגב בלוקיישנים אחרים. זה אומר שאנחנו צריכים להוציא שם סופר, זה אומר שאנחנו צריכים להביא קונסטרוקטור שיחזק את המבנה, כי למעשה זה עובר דרך יסודות של המבנה. זה אומר שאנחנו צריכים שם היתרי בנייה, וכל הדבר הזה אנחנו צריכים לעמוד בזמנים, ואם לא אנחנו, בוא נאמר, זה חלק מהמסע ומתן. אז אני חושב שהאתגר הגדול, אגב אנחנו אוהבים את הקבוצות האלה, כי רובן יודעות להתנהל, יודעות לנהל נכון, מיד אני אתן לך דוגמה אחרת. הצ'אלנג' הזה זה אירוע ש בוא נאמר, זה עיקר המסע ומתן שלנו עם, נקרא להם השותפים שלנו, בחלק מהמקומות הגידול הזה במטראז' יכול שאנחנו משלמים עליו בשכר דירה במטר רבוע, כי בסוף הוא צריך פדיון לחנות. הרבה פעמים השכר דירה למטר רבוע זה היה על חשבון השכן שלו, אז יחסית אליו יכול שאנחנו יורדים, אבל בטוטל עלינו. זה הרבה פעמים קורה, כי השכן שלו יכול להיות שזה, עוד פעם, זה סופרמרקט שמשלם מחירים אחרים, אז זה לגבי זה. הצד השני של זה זה שינויי תמהיל. אנחנו עובדים חזק על לקחת ולייצר תמהילים יציבים אצלנו. אני אתן דוגמה, ברצליה באוטלט היה לנו חנות של אחת מהרשתות, שהיום זה מאוד כתוב בעיתונים, אבל כל השנים יש רשתות שקמות והולכות, ואחת מאלה שלצערי הלכו, הקים שם מישהו שסיפרתי את זה, פקטורי 54, באותו לוקיישן, באותו מטראז', אחרי חודש וחצי הוא שינה את עצמו לאוטלט 54, והפדיון שלו הוא יותר מפי שתיים מהחנות הקודמת. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בשכר דירה וגם בסוחרים חדשים. הדוגמה השלישית היא בקריית אתא, שזה היה פה תמיד קניון מאתגר, אנחנו גם מגיעים ל-100% תפוסות, וגם אנחנו מייצרים שם תמיל שכל הקומה השלישית, קומה שלישית בקניון זה לא טבעי, אבל למעשה מייצרים ייצרנו שם חדר כושר ענק על כל הקומה שם, שלמעשה ייצר הרבה מאוד טראפיק. בדומה אנחנו מייצרים זאפה לקניון ראשונים שמייצר טראפיק, בתי קולנוע במקומות כאלו ואחרים, מתחמי מזון, ולכן בשורה התחתונה, the world is changing, כמו שפעם היה הרבה מאוד מוצרי אלקטרוניקה בקניון, וחנויות ספרים, אגב חנויות ספרים חוזרות עכשיו, אז אנחנו סך הכל מתנהלים פה עם תמהיל של, לשאלתך, חנויות גדולות, סוחרים חזקים. לפעמים משלמים על זה קצת בשכר דירה, אבל מקבלים על זה יציבות. רוב הפעמים שמשלמים את זה בשכר דירה זה שכנים שיכול להיות ששילמו מאוד מעט, או utilities, או שימושים אחרים שהיו יחסית זומן. תשובה ארוכה על שאלה קצרה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר חנקין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938. החל מבעוד כשעתיים. מר חנקין, בבקשה.
בסדר. מדדתי 50 דקות, אז אני אקצר. אחד, אנחנו בגידולים מרשימים בכל שורה. הכנסות NOI, FFO, רווח נקי. פדיונות, אנחנו יציבות בתפוסות, אנחנו לא יכולים לגדול בתפוסות כי אנחנו פשוט על 100%. החברה היום היא 60% ממה שהיא תהיה בין 3-6 שנים. יש לנו היקפי צמיחה אדירים של השכרות ושל איזום ושל פיתוח. אנחנו ממשיכים ברכישות של נכסים וקרקעות במיקומים מספר 1 בארץ ובסינרגיה מאוד גבוהה לנכסים קיימים. ואני חושב שעוד פעם בסרונה אנחנו קובעים רף עליון גם באיכות, גם בצורה, גם בדרך, גם במספרים. רף שהוא מעבר למזרח התיכון, הנה הגענו לשיקגו. והדבר האחרון, יש לנו דייברסיטי מאוד חזק שהולך רק ומתחזק. אני חושב שזה אחד הכוחות הגדולים של הקבוצה. אני מודה לפורום ושיהיה המשך יום טוב.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.